חברים, אנחנו מתחילים לנושא חדש שכך אנחנו באופן טבעי כך בערך שלושה שיעורים שלמעשה זה אפשר להגיד שזה עד פורים אפשר להגיד, אנחנו עכשיו נשאר עוד שלושה שיעורים עד פורים, נכון? עוד שלושה שיעורים עד פורים ועד פורים זה יהיה אחרי זה נמשיך כבר אחרי זה טוב, אז בואו נראה, בואו נסביר מה הנושא אחרי נתחיל לעבוד עליו. הנושא זה אסטרולוגיה וכשפים.
מה?
אסטרולוגיה וכשפים, וזה למעשה כולל את כל הדברים שמסביב, זאת אומרת, את כל הקמאות, לחשים, השבעות, מקובלים, כל מה שתצאו. כל הנושא הזה אנחנו לא בצורה מסודרת, מי מגדמים, מי צודק ומי לא צודק. ברור עקרון. את אסטרולוגיה וכשפים זה המרכז, אבל זה למעשה כל מה שמסביב, בקיצור. בסדר, זה הנושא. תראו, זה נושא קצת מייגע, למרות שיש הרבה דוגמאות חביבות שאני עושה במשך השנים, כמו שנראה בהמשך, גם הפעם, גם שבוע הבא. אבל חוץ מהבידור, זה נושא קצת קשה. זה לא... מה? לא שמעתי. לא, קולך הפעם הם לא היו פה דוגמה. כדור הנהת יש לי, יש לי מלא דברים. אלפי דברים חביבים פה. כל פעם אני עושה פה, כל פעם אני מוצא מהחבר'ה. כל שנה הם מוסיפים לי עוד דברים. די לתאונות, אין פיגועים, טוב, יהיה בסדר, בקיצור. לא חסר לי דברים חביבים. כל מקרה, לענינו, בוא נראה קודם מה התוכנית, אחרי נתחיל לעשות אותה. למעשה אנחנו לומדים כרגיל שלושה חלקים. בשלב הראשון, וזה השלב הארוך, אנחנו נלמד את שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם, שאנחנו נתחיל, וזה יהיה מרכז הלימוד, זה יהיה איגרת לחכמי מרסיליה, תכף נתחיל ללמוד אותה. שהאיגרת הזאת היא בנושא אסטרולוגיה, זה הנושא של האיגרת. הרמב״ם כתב, שאלו אותו שאלה בנושא אסטרולוגיה והוא ענה על זה. אז זה למעשה, איגרת לחכמי מרסיליה, זה פשוט בדף שלך בהתחלה. אין לך דף. שאלתי, למי אין דף? למי אין דף? תמיד יהיה אחד שלא יהיה דף, זה לא משנה. זה לא משנה כמה אם תשאל. תתחיל לקרוא, אין לי דף. כך, עוד מישהו אין לו דף? טוב, אז קודם איגרת לחכמי מרסיליה, זה למעשה מרכז השיעור. אז אנחנו קודם עובדים את שיטת הרמב״ם, שזה נתחיל באיגרת לחכמי מרסיליה, אחרי זה נראה דעתו של הרמב״ם בשאר הדברים כמו קמעות, שדים, כל הדברים האלה שאנחנו נטפל, נראה בדיוק מה הרמב״ם אומר על זה. עכשיו תראו, שאני אומר שיטת הרמב״ם, זה לא חסר שאני מתכוון, זה לא נכון באיזושהי צורה. זאת אומרת, הרמב״ם עושה... זה הרמב״ם אומר, זה פשוט נכון. זאת אומרת, אנחנו נמד את האמת מפי הרמב״ם. בואו נגדיר את זה אחרי זה. בסדר? אחרי זה, בשלב... אז אני אקח בדרך כלל, לוקח בדרך כלל שני שיעורים, כי יש פה את הטבלה הזאת שלא חילפתי לכם. שאלה שהאיגרת בסופו של דבר היא מסובכת, אז יש טבלה ששיקמתי את השיטות באיגרת, נעבוד על זה, זה קצת... צריך להפעיל קצת הראש. זאת אומרת, זה לא רק בידור וקמאות וכו'. אחרי שנגמור ללמוד את שיטת הרמב״ם, שניקח לנו שני שיעורים בערך, אנחנו נלמד את שיטת הרמב״ן, כן? עכשיו, מעכשיו אני אומר רמב״ם זה רבינו משה בן מימון, ורמב״ן זה רבינו משה בן נחמן. אז שיטת הרמב״ן, שנלמד את האמת מפי הרמב״ן, והיא כמובן הפוכה מהאמת שמפי הרמב״ם. הרמב״ם, כן? זאת אומרת, זה יהיה גם כן אמת, אבל הפוכה לגמרי. הוא הכל אצלו יהיה, בקיצור זה יהיה 180 מעלות, מה שהרמב״ם אומר להגיד 180 מעלות הפוך, כולל איזשהו מסתק על הרמב״ם, אז בלי להזכיר את השם שלו. הוא ברמז, אבא, כמו רגע של ממות הברם, כמו שאני אומר דוד. יהיה ברור שמקבל הרמב״ם, אבל הוא בעדינותו האינסופית, הוא לא יגיד ממש שהרמב״ם זה הרמב״ם. אחרי זה נראה ששניהם צודקים. ואיך נראה ששניהם צודקים? אתם מבינים את השיטה פה. מה אתה הרב קוק? נראה ששניהם צודקים. באמת, זה לא מחלוקת אמיתית. זאת אומרת, צריך להבין על מה הם מדברים, וצירות שיש פה, למעשה יש פה שיטה אחדותית.
רב,
זה כמו מחלוקת העיקרים? אני לא יכול לקדם קרים. אם יש יקרים באמונה או לא? כן, זה באותו סגנון. שלמעשה כל אחד מדבר בגובה אחר. כרגיל הרמב״ם מדבר גבוה וכולם מדברים נמוך. אבל פה זה קצת יותר מתוחכם. זה שהוא יותר מתוחכם. זאת אומרת, זה באמת קשה יותר פה לאחד בין ההפכים, כי על פניו הם צועקים אחד. זאת אומרת, הרמב״ם לפחות אומר שכל מה שהרמב״ם אומר זה ממש לא נכון, וגם רואים את זה, הוא כותב דברים הפוכים. בסדר, אז זה התוכנית הכללית לשלושת השיעורים הבאים. אני אומר, בכל מקרה, חוץ מהחלקים המחביבים וכל הבידור שעושים, חלק מהעסק צריך להפעיל את הראש, בסדר? טוב. אז אנחנו שם מתחילים לקרוא את איגרת לחכמי מרסיליה, כתוב כתב תשובות למעלה. אם מישהו הגיע חדש ואין לו דף, אז הנה זה הזמן שלו לקבל דף. בסדר? יש עוד מישהו שאין לו דף? עוד אחד שהגיע חדש? בבקשה. אז בוא אתה תשב בפתח, ואם יעבור עוד מישהו בלי דף, בסדר?
תודה, 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 תודה
אם במקרה אני אסתער עליך,
תוכל להגיד לי זה, נכון? טוב, אנחנו מתחילים באיגר חמי מרסיליה. הגיע אלינו שאלת אלופינו מדינו וכו', בקיצור, אז בוא נקפוץ עכשיו את כל השבחים שלהם. עכשיו אני קופץ לצד שמאל, הבנתי מזאת השאלה, אף הפי שהנפה מרובים, רואים למעלה בצד שמאל, פשוט אחרי כל השבחים שהוא נותן להם, וכל אותם שריגים אילן אחד הוא עיקרם. בקיצור, כל השאלה, בסוף כל הקושיות שלכם בסוף זה שאלה אחת, והוא כל דברי עוברי השמיים אחוזים בכוכבים. אז שאלו אותו שאלה, השאלה שאלו זה בסופו של האסטרולוגיה זה נכון או לא, זאת בסוף כל השאלה. בסדר? באסטרולוגיה, עוברי השמיים זה אסטרולוגים. שאלה בסך הכל הייתה אם יש אמת באסטרולוגיה או לא, זו הייתה השאלה, זה מה שאני מסביר להם. והדבר הזה ידוע כי לא הגיע עדיין לתכם החיבור שחיברנו משפטי התורה שקראתי בשתי תורה. הוא אומר, וכתבתי את זה במשנה תורה את התשובה לזה, שהכל שטויות, כמו שאנחנו נראה בהמשך. הייתי יודעים את דעתי. אם אתה מגיע, כבר הייתי יודעים את דעתי בכל אותם דברים, שריביארנו את העניין הזה בריחות עבודה זרה וכו'. אבל בכל מקרה צריך אני להשיב, וקפצתי קצת ימינה, על כל פעם צריך אני להשיב לבאר לכם. בכל מקרה, גם אם לא קיבלתם את משנה תורה, ולדעתי הם קיבלו, רק לא הבינו, או קיבלו והיו בהלם, שאלו אותו אם זה נכון מה שכתוב שם, זה דעתי מה שקרה, רק הוא, עוד פעם, הרמב"ם בחור הדין, אז הוא לא אומר להם, חבר'ה, כתבתי לכם, שתקו, אז הוא מבין שהם בהלם טוטלי, אז הוא עונה להם, מרחיב את מה שכתב משנה תורה, אז בעדינות הוא אומר להם, בטח לא שמעתם את השיעור האחרון שלהם, הם כן שמעו ולא הבינו, זה כנראה האמת. טוב, עכשיו בוא נגיע לתכלס. דו רבותיי, שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלושה דברים. בסדר, יש פה כלל. הכלל זה שאדם צריך להאמין רק באחד משלוש אפשרויות. בוא נראה מהם שלושת אפשרויות. הראשון, דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם, כגון חוכמת החשבון, גימטריות ותקופות. גימטריות אצלו זה לא הניסטר של הגימטריות, אלא הפשט. זאת אומרת, זה שאהבה זה 13, זה נקרא אצלו גימטריות. זאת אומרת, החשבון הפשוט.
מה זה אומר?
מה זה אומר מה?
להאמין
בזה. להאמין? אז זה שביר חמוד. זה בשביל זה טרחתי להסביר, לפני ששאלת, שהוא לא מתכוון לצד מיסטר בגימטריות, בסדר? אלא הוא מתכוון לחשבון הפשוט. אז לכן הוא אומר, כגון חוכמת החשבון, גימטריות זה תקופות. תקופות זה אסטרולוגיה. אסטרונומיה, סליחה. תקופות זה אסטרונומיה. במובן הפשוט של המילה. מתי אזרח מאדים בג' בשבט תשין סבך ת'. זה נקרא אסטרונומיה. שזה מדע מדויק, או מילים פשוטות הוא אומר, דבר ראשון שמדם צריך להאמין בו, זה כל מה שמוכח בצורה לוגית, שזה אל תתבלבלו עם שיעור ספקנות, ודאי זה כולל לוגיקה פיזית, זאת אומרת זה לא הכוונה עכשיו שהוא חוזר על כל שיעור ספקנות שלמדנו, שנוכיח כי כן אפשר לוכיח, הוא דבר במובן הפשוט של המילה, עשו ניסוי וראו שאנטיביוטיקה הורגת חיידקים, אז תאמין בזה, עשו ניסוי מדעי פשוט, לקחו 1,000 אנשים, 500 בלי אנטיביוטיקה, ראיתי שפה יש יותר חולים, פה יש פחות חולים, זה ניסוי מדעי, צריך להאמין בזה ונגמר. בסדר? אין פה מה להתפלסף על הדברים שלו, דברים שלא פשוטים. דבר ראשון צריך להאמין בהם זה דברים שאתה יכול להוכיח אותם באופן שכלי, לוגי, כל מה שלמדנו שוב ספקנות, בלי להיכנס לפרטים. זה דבר ראשון שאתה צריך להאמין בהם. בסדר? דבר השני. הדבר השני שישיגנו אדם באחד מחמש ההרגשות. או שידע ויראה שזה שחור וזה אדום, כי יצא בזה ראיית אנוש, שיתום שזה מר וזה מתוק, שמשה שזה חם וזה קר, ששמע שזה כל תלוי כל עברה, זה ריח, הוא מדבר אחרון חמש לחושים, ריח באוש, זה ריח הרי וכיוצא בריא. הדבר השני שאדם צריך להאמין בו זה מה שהוא חווה באופן ישיר. כן? אני אומר את זה, אני מגדיר את מה שקרה חושי. זאת אומרת, זה חוויה ישירה, או מה שקרה באופן בלתי אמצעי. בלתי אמצעי הכוונה בלי שום גורם מתווך. למשל, אם אני רואה שיש פה אור, אז אני יכול לדעת שיש פה אור. זאת אומרת, עוד פעם זה נגד הטיפשים שאומרים שאתה לא יכול להאמין בשום דבר. יש כל מיני פילוסופים ערבים כאלה, אני חושב, שהוא מדבר עליהם מורה נבוכים, שאומרים שגם מה שאתה רואה זה לא נכון. זה לא נכון. העולם הוא פשוט, זאת אומרת אם עכשיו אתה רואה שיש פה לוח לבן, אז יש פה לוח לבן, אתה יכול לקבל את זה בתור הנחת עבודה. מה שאתה רואה, מה שאתה שומע, מה שאתה מרגיש זה נכון. כמובן תכף נראה שהכלל הזה זה כלל שצריך לדייק בו, לא בדיוק, לא לסייג אותו, אבל להסביר אותו בצורה הרבה יותר שלמה. אבל כיפשוטו זה מה שהסברתי עכשיו, כן.
לעניין הנביא אבל הוא אומר שאתה לא צריך להאמין למה שאתה רואה. כשאותו מורכים שנביא עושה, הוא אומר שזה...
נשמע את ה... אתה עושה קושיה שלא במקומה בגלל שלא שמעת את האמצעים שלך, תכף תראה שזה לא קושיה בכלל. אז דבר שני שאדם צריך להאמין בו זה אותם דברים שהוא חווה באופן ישיר, שהוא מריח, שהוא שומע, שהוא רואה, זה ודאי אינפורמציה אמיתית שאתה יכול להתבסס עליה, בסדר? זה הדבר השני שתכף, כמו שאמרתי, אנחנו נעשה על זה איזשהו עברה, שיהיה ברור שהכלל הזה לא כך כיפשו אותו, כמו של פחד. אתה הבנת אותו לא נכון עכשיו, אז בשביל זה אנחנו נבהיר אותו. והדבר השלישי, דבר שיקבל אותו אדם מן הנביאים עליהם השלום, מן הצדיקים. הדבר השלישי, תכף נסביר גם את זה, ונראה מה הנקודה בכלל הזה, דבר שקבל אותו מאנשים אחרים שכיפשו אותו הדבר הוא הגיוני. כי בסופו של דבר, הרי אני לא יכול לברר את הכל רק עם הכלים הפרטיים שלי. למשל, אני לא יכול לדעת כמה שנים חי דוב קוטב, כי אף פעם לא הייתי בקוטב, לא מכוון לנסוע לשם, ובטח אני זמן לשבת לחכות שזה דוב קוטב ימות, נכון? אז אם אלה אני לא יכול לדעת את זה, אז אני יכול לסמוך גם אנשים אחרים, יש בזה היגיון, אתה לא יכול לברר את הכל לבד. אז אתה צריך למצוא אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, ואתה יכול לשמוע מה הם אמרו, כי אני אומר, אין שום דרך טכנית שאדם בכוחותיו הקטנים והפרטיים יברר וידע את כל האמת בעולם, והוא שצריך להעביר אינפורמציה. תכף גם בזה אנחנו נדייק בכלל הזה, והכל יהיה ברור. אז בוא נראה קודם את העקרונות. תכף אני אסביר את הכללים האלה. אז הכלל, העיקרון הראשון זה מה שאתה יכול להוכיח באופן שכלי, הדבר השני מה שאתה יכול להרגיש באופן פשוט, זאת אומרת לראות, לשמוע, הדבר השלישי מה שקיבלת מהנביאים והצדיקים. במילים פשוט אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם ב-100%, זה הכוונה, כן? זאת אומרת, זה לא דווקא נביאים וצדיקים, אלא זה הנקודה. וצריך אדם שהוא בעל דעה לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם. ויאמר, זה האמנתי בו בפני הקבלה, וזה האמנתי בו בפני ההרגשה, וזה האמנתי בו בפני הדעה. זאת אומרת, או שביררתי בשכל, או שקיבלתי מהנביאים והצדיקים, או שהרגשתי את זה. כן? כן. אבל מי שיאמין בדבר אחד שאינו משלושת המינים עליה, עליו נאמן, תתי יאמין לכל דבר. הבנת? זאת אומרת, אתה צריך לברר כל מה שאתה מאמין בו, תתחיל לעשות בראש, אתה תחלק את זה. זה אני מאמין בו כי א', זה אני מאמין בי ב', אבל אם זה לא נופל באחד משלושת המשלויות, אז תפלתי. מה אתה מאמין? הבנת? עד כאן. יופי. עכשיו אנחנו נדייק, או נסביר בצורה יותר מלאה את שלושת הדברים האלה שהוא אמר. אז הראשון הוא פשוט, הראשון זה מה שהוא הוכח באופן לוגי. השני, זה אמרנו מה שאדם חווה באחת מההרגשות שלו. פה צריך לדעת שהכלל הזה הוא ודאי נכון ואמיתי, אבל צריך להבין אותו באופן מלא. ועל זה נאמר במשנה, דיין לבא מן הדין להיות כנידון. מה הקשר ענייני? מי יודע מה זה דיין לבא מן הדין להיות כנידון?
זה קשור לקל וחומר.
נכון, יפה. אז דבר שקשור לקל וחומר, נכון. קל וחומר אומרים, יש קל ויש חומר, למשל הדוגמה הקלאסית בתורה זה על מרים. נכון? שמרים, זה המקור לקל וחומר בתורה. שמרים, בגלל שכתוב, אם מישהו יעליב את הקדוש ברוך הוא, צריך להסגר המון זמן, אז מרים, רק בגלל שהעליבה את משה, צריכה נגיד להתבייש שבוע. בסדר? זה קל וחומר. יופי. אז מה זה דיו, מה שנקרא? מה זה דיו לפעמים לדיו כנידון?
שהחמור, שהחמור דינו יהיה כמו הקל.
החמור אף לא יותר חמור מהקל. אומרת, אתה הרי לומד הלכה מסוימת, נכון? אתה לומד למשל דוגמה בדיוק שם במסכת בבא קמא, אם אני לא טועה, כן? עם שור, עם הקרן שם, זה בדיוק שם מובן את זה לפירוש, כן? אז אתה לומד משהו מקרן, אתה לומד משהו מרגל. אתה לא לומד דין יותר חמור. זאת אומרת, אם יש לך, בוא נעביר את זה בדין שלי. אם נגיד, אם נגיד, תראו, אני אתן לך דוגמה. נגיד, נגיד שאני יושב על הכיסא הזה והוא נשבר, נכון? אז קל וחומר שאם פיל יישב על הכיסא הוא שבר, נכון? אבל זה לא אומר שאם פיל יישב על הכיסא הזה אבל יהיה לו עוד חיזוק הוא גם כן יישבר. כי כל מה שאתה יכול לדעת זה שהכיסא כזה הפיל ישבור אותו. אבל יותר מזה אתה לא יכול לדעת. תגיד מה, פיל כזה גדול יהיה עוד חיזוק קטן הוא לא ישבור אותו, זה כבר נקרא דיו. ואת, אתה לא יכול לדעת יותר מהאינפורמציה שקיבלת ממני, אני הקל, והפיל זה הכבד, במקרה הזה זה כיפשו אותו, נכון? אני הקל והפיל זה, הפיל זה הכבד. אז אני שבר לי את הכיסא הזה ששבתי עליו, אז ודאי שאפיל לשבור אותו, אבל על כיסא שהוא גרם אחד, טיפה יותר חזק, אתה לא יכול לדעת כלום. כי אתה לא יודע אם אני אשבור אותו או לא, אז אולי גם אפיל לא ישבור אותו, זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת ברווח בינינו כמה לקחת. מבינים את העיקרון? יופי. אז זה נקרא דיו. איך זה קשור לנושא של הרמב״ם? והאינפורמציה הזאת שחווית באופן ישיר, אבל אתה לא יכול לדעת יותר ממנה כלום. זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו להגיד, לעשות בזה השלכות. כל הטעויות, כל השרצים נכנסים בתפר שבתוך הדיו. מה זאת אומרת? תן לי לתת כמה דוגמאות שתבינו מה אני אומר. כשאתה חווית משהו באופן ישיר, נגיד ראית עכשיו שיש לילה, כן? אז זה לא אומר שעכשיו מסתובבים פה רוחות ושדים. רק ראית שיש לילה. תגיד מה, לילה בטח יש רוחות ושדים, נכון? זה כבר דיו. מי אמר שבלילה יש שדים? אתה מבין? אתה יכול לדבר רק על מה שראית, אתה יכול דוגמה ישר מהשטח ככה ותראו. פעם למשל, בתקופה, היה תקופה של צלחות מעופפות, תקופה שהיה שתי צלחות מעופפות לפני איזה 10 שנים. כן, אני מכיר אנשים שהספחדו ללכת לפח. כן, פח כמה היה צלחות מעופפות. אז פעם אחת פורסמה ידיעה בעיתון שכל נצרת עילית או נצרת ראו צלחות בעופפות. זאת אומרת, זה אנחנו, כולם ראו ממש בעיניים. כולם ראו צלחות בעופפות. כן, אחרי זה מה התברר בסופו של דבר? שעל ההרים ממול עבדו טרקטורים. עכשיו, מה קורה? אתה מסתכל בחושך, הרי הרקע נבלע כי הוא שחור. רואות, באמת, מה, איך יודעים שצלחת מופת, צלחת מופת במטוס? מטוס מופת ריטס בצורה עקיונית, ישר, מסתובב קצת, אבל משהו במטוס לא יכול לעשות כמו זבוב, לא חזור למעלה למטה כל הזמן, נכון? אתה רואה איתם אורות שהופכים ככה, קופצים, יורדים, עולים, מלא אורות, נכנסים וזה. ברור, צלחת מופתת, נכון? מה זה, זה הטרקטורים שעבדו על הר ממול. שהטרקטור נוסע, עולה, יורד, חוזר, מלא טרקטורים מסתובבים. אז זה בדיוק הכלל של הרמב"ם. אתה, מה ראית? ראית אורות זזים. מי אמר שראית צלחת מופתת? הבנת איפה נכנס הדיו? זה אומר, אתה תגיד ראיתי אורות זזים, זה אמת. עוד פעם, האמת היא מה שראית. זה, על זה ודאי אתה יכול להאמין בו. אני יכול להאמין בזה שראיתי אורות זזים, זה אמת. אבל לעצור את הצלחת מעופפת, זה כבר דיו. מי אמר את הצלחת מעופפת? כל אורות זזים הצלחת מעופפת, מי אמר לך? פה בתפר הזה נכנסים כל השטויות, אתם מבינים? כל השרצים נכנסים בתפר הזה, שלא הולכים על הרמב״ם כמו שהוא אמר. הרמב״ם לא אמר שזה, שעכשיו כל מה שאתה רואה זה אמת. הוא אמר, כל מה שאתה רואה זה אמת במובן המצומצם של המילה, אתה מבין? אמר, ראיתי עכשיו אור, אז אור, זה ודאי אמת. אבל שהאור הזה זה אור מעין עולם הבא, כי ככה זה נראה, זה כבר לא נכון. זה בסך הכל אור.
אני לא יכול להסיק, אני רואה דברים, אני לא יכול להסיק.
אתה יכול, אבל אתה כבר לא יכול להיות ודאי בזה. פה נכנס לשלב השני, אתה יכול להוכיח את זה באופן לוגי, כן. אבל סתם כי מישהו אמר לך, נו, מה זה יכול להיות עוד האורות? אז לא. פה נכנס הכלל השני, שאתה אומר, אוקיי, אז אתה עכשיו, על סמך העובדה, אתה יכול להוכיח שזה צלחת מעופפת, אין בעיה. אתה מבין? אבל אתה לא יכול להוכיח, נכון? אז מה אתה מאמין? הבנת את העיקרון, יפה. אז זה ברור מספר אחד, שהוא לגבי הכלל השני. עכשיו בואו נטפל בכלל השלישי. הכלל השלישי זה אומר, דבר שקיבלת בקבלה מהנביאים עליהם השלום והצדיקים, נכון?
כן.
תשימו לב שיש רק שני כללים. אין שלושה. הכלל השני זה פשוט 1 פלוס 2 בשלט רחוק. אתם מבינים? זה לא שיש שלושה כללים, יש באמת רק שניים. באמת אתה יכול, רק מה שהוכחת באופן שכלי. זאת האמת בסוף. שהשכל בסוף מתבסס על החושים, זאת אומרת, מתבסס על איזה עובדות. העובדות היחידות זה מה שאתה בסוף רואה, שומע, רואה. נכון? בסוף יש כלל אחד. כלל אחד זה רק מה שהוכחת באופן שכלי, זה מה שאתה יכול להאמין. אבל בשביל להוכיח באופן שכלי אתה צריך את ההרגשות, זאת אומרת, אתה צריך איזושהי אינפורמציה, נכון? והשלישי, מה שיקרה בקבלה, בסדר, נכון שאתה יכול לקבל עם משה רבינו, אבל איך משה רבינו בעצמו יודע? אתה מבין? זה לא שמשה רבינו המציא את זה עכשיו סתם, אלא אתה, משה רבינו, אתה סומך עליו שיודע לעבוד עם כלל אחד ושתיים, כמו שצריך, אתה יכול לקבל ממנו. זאת אומרת, בסוף יש כלל אחד, או בוא נגיד כלל וחצי. בסוף אתה יכול להאמין רק למה שהוכחת באופן שכלי, על בסיס הרגשות פיזיות שלך. לא משנה, משהו שהוא אינפורמציה שקיבלת באופן ישיר, כן? זאת אומרת שראית משהו, שמעת משהו, זה האמת היחידה בסוף. אבל האמת היחידה הזאת יכולה לעבור בשלט רחוק. זאת אומרת, אני לא יכול, כמו שאמרתי קודם, לברר את כל הפרטים בעולם, כי אני לא יכול לקבל את כל העובדות בעולם, אני לא יכול לחשוב על הכל בעולם. לכן אני סומך על ניוטון שהוא הבין איך עובד כוח המשיכה. כי ניוטון עבד בשיטה שעכשיו הרמב"ם אמר, הוא קודם קיבל אינפורמציה מהשטח, ואחרי זה עבד עם השכל להוכיח באופן שכלי איך זה עובד. אז אני יכול לקבל את זה שמה שניוטון אומר על חוקי הפיזיקה זה נכון. למרות שהוא לא מנביאים והצדיקים. זאת אומרת, מנביאים והצדיקים פה הכוונה מישהו שאתה יכול לסמוך עליו שהוא עבד לפחות בקטע הזה, נכון. אז למעשה, אם נבין כמו שצריך, אתה לא יכול להאמין בשום דבר שלא הוכח בסוף באופן שכלי. אחרת זה שטות. עכשיו תגידו לי, אז משה רבינו הוא נביא. אז איפה השכל בנבואה? זה לא שאלה קשה. כי נבואה זה השגה ישירה. זה בדיוק כמו לראות. זאת אומרת שמשה, כל עם ישראל שעמדו מעמד הר סיני, כולם ראו את השם עם כל ההבנות שיש בזה אחרי שלמדנו את הנושא הקודם. אבל זה בדיוק דוגמה למשהו שהם חוו באופן ישיר את העובדה בעצמה, לא ש... זה עכשיו נכנס לשאלה שלך. הם לא מאמינים בנביא כי הוא עשה משהו. כי אני יכול להאמין אני יכול להאמין שמשה רבנו יודע לקרוא הימים. זה אני יכול להאמין, כי ראיתי את זה. אבל מזה להגיד ששליח לשם, מי אמר זה נכון? זה לקרוא את הים כי הוא למד פיזיקה. אתם מבינים מה, איך הרמב״ם עובד? אני ראיתי את משה רבינו עכשיו מוציא מים מהסלע. מה אני יכול להאמין? שמשה רבינו מסוגל להוציא מים מסלעים. זה אני יכול להאמין, כי זה ראיתי. להגיד בזה שהוא שליח השם, מה פתאום? אז מה הוא שליח? הוא כל אחד שיודע להוציא מים מסלעים, הוא דווקא שליח השם, סתם בעצם אינטליגנט, יכול להיות, נכון? מי אמר שהוא שליח השם? הבנת את הנקודה? יופי. עכשיו בוא נמשיך קדימה, הבנת את הנקודה. מצוין. עכשיו בוא נמשיך את האיגרת.
אז בגלל מה? אז בגלל זה שהוא בעצם דיבר איתו,
כן, זה כתוב ברמב״ם בעצמו, זה על בסיס העיקרון הזה, הרמב״ם כותב בעצמו במשנה תורה, שעם ישראל לא האמין בקדוש ברוך הוא בגלל האותות והמופתים שעשה משה. אלא מתי עם ישראל? היה לו מה שנקרא חזקה שמשה רבינו כנראה שליח השם, כי בסך הכל הוא הוכיח את עצמו בצורה לא רע. אבל האמינו בהשם בפועל רק אחרי שהוא במעמד הר סיני. הלאה. אמרתי שהכלל השלישי אומר, זה למעשה הכלל הראשון והשני רק בשלט רחוק. שאתה מקבל ממשה רבינו. משה רבינו אמר שצריך לשמור שבת, נכון? אז למה זה? אני לא הוכחתי את זה ולא הרגשתי את זה, נכון? אז למה צריך להאמין בזה? כי משה רבינו אמר. תגיד, אבל משה רבינו לכאורה לא עבד בשיטה שלי. שהוא לא הוכיח באופן לוגי אף פעם שצריך לשמור שבת. אני אומר כן, אבל הוא עבד בכלל השני. כי נבואה זה הרגשה נשירה. אז אני אסומך על משה רבינו שאם הוא אמר, כיוון שאני מניח שהוא צדיק לפחות סימון ניוטון, הוא גם נביא. ואני סומך על זה שמה שהוא אומר הוא יחווה את זה באופן ישיר. אבל אם יבוא הרב טמבלוביץ' מהשיעור הקודם ויגיד לי שעכשיו צריך, אני יודע מה, לחלק מאות, אז הוא לא חווה את זה באופן ישיר, ושיוכיח לי את זה, אני מדבר איתך, אתה מבין? שיוכיח לי את זה על פי הנביאים, אין בעיה. זאת, אני מוכן לקבל את השלבים הקודמים בתור נקודת התחלה. זאת אומרת, אם תוכיח לי שהרמב״ם שקיבל ממשה רבינו יגיד שקמאות זה דבר חיובי או שכתוב בגמרא, אז אני מוכן לדבר איתך, כי הגמרא הם מקובלים הלכה למשה מסיני, אין בעיה. אבל סתם שמישהו יגיד משהו, אני לא מוכן לקבל שום דבר מאף אחד אף פעם, באמת. אני לא אומר את זה עכשיו רק בתור תעמולה לרמב״ם. אני אומר, באמת לא מאמין לאף אחד אף פעם. כולם דבר שאני צריך לומר שתוכח את עצמך, אני מוכן לדבר איתך. אלא אם כן, אתה יכול להביא לי, אם תביא לי משהו שמשה רבינו אמר, אני מוכן לקבל את זה. כן.
איך אני יכול לסמוך על משה רבנו? אני לא
מכיר
כאן
אותו.
אין
מגורו
אישור
לכל לסמוך על מישהו אמת יצא לסמוך על זה. אני חושב שאלה שלא קשורה לענינו, אבל באופן כללי אתה יכול להוכיח באופן לוגי שמה שמשה רבנו אמר עבר אליך בצורה ישירה. אם לא היה לך יכולת להוכיח או לפחות, לא לפחות, אם לא היית יכול לברר באופן אמיתי, שכלי, שהתורה שנמצאת בידינו היא התורה שקיבל משה, וממילא היה משה וכל מה שכתוב בתורה באופן בסיסי הוא נכון, אז בנדל צריך להאמין לזה. למשל, איך קוראים לזה? כל האודיסאה של היוונים, אני לא מאמין. למה לא מאמין בזה? מי שמציא את זה? זאת אומרת, למה שמישהו להמציא את זה?
רואים
שיש שינויים.
איזה
שינויים? בתשיעית. אתה יודע מה זה קשקוש בתשיעית? איפה יש שינויים לחוץ? מה, יש כאלה שבשבת מדליקים אש ויש כאלה שאוכלים חזיר? איפה ראית שינויים? זה פשוט לא נכון. מה? בנוסח, ולא אמרתי לכם בשיעור. במה? בפסח, מה עם הקטניות? קטניות זה תקנה מימי הביניים. מה זה קשור? תקנה, אתה יכול לתקן, אתה יכול לא לתקן. אני יכול לעשות תקנה שכל מי שנכנס פה לבית זרק מוריד את הנעליים. למה? כי הכניסו בוץ לפני שנתיים. אז מה, עכשיו זה מחלוקת בין אשכנזים לספרדים? תגיד, מחלוקת בין המכינות, פה מורידים נעליים ושם לא. הנה מחלוקת, זה לא ממשה רבינו. נכון, זה לא ממשה רבינו, בדיוק, זו התשובה. הבנת? אין מחלוקת בתורייתא. איפה ראית מחלוקת בתורייתא פעם? מה? אין. יכול להיות שיש מחלוקת באיזה ענף מסוים שמישהו יבין ככה, מישהו יבין ככה, אבל זה חלק מבירור הלכה. אין מחלוקת בכללים. אני אומר, ראית פעם מישהו שכמו אומר שמטיר חזיר ועושה פרה? אין דבר כזה. הלאה, בוא נמשיך ללמוד. אז כמו שאמרנו, מי שעמיד דבר אחד שאינו משלושה דברים האלה, עליו נאמר פקי יאמין לכל דבר. וכן צריכים אתם לדע שכבר חיברו הטיפשים אלפים ספרים, וכמה אנשים גדולים בשנים ולא בחוכמה עבדו כל ימיהם בלמידת אותם ספרים, ודימו שאותם מבלים חוכמות גדולות, ועלה ליבם של חכמים גדולים לפני שידעו החוכמות האלה. טוב, אז עכשיו הוא עובר לשלב הבא. אחרי שהוא אמר את הכללים, הוא אומר לך שאל תתפלא שיש הרבה אנשים שמאמינים באסטרולוגיה. הנושא זה אסטרולוגיה. מתוך אסטרולוגיה אנחנו נגלוש אחרי זה לשאר הדברים, כל עוד יפי אותו עיקרון שזה כמאות, שדים, לחשים, כל הדברים האלה אנחנו נראה מה הרבה מגיד על זה. כמובן אתם כבר מבינים מה הרבה מגיד על זה, כמובן. אבל הכל מתבסס על העיקרון הזה, אבל הנושא בפועל של האיגרת הזאת זה דווקא אסטרולוגיה, זה לא כשפים ודברים אחרים. טוב, אז בכל מקרה עכשיו הוא עובר לשאלה, לנושא של המון אנשים כן מאמינים בזה. עכשיו יהיה פה כלל שהוא ייתן, שבו הוא יסביר למה אנשים מאמינים באסטרולוגיה למרות מה שהוא אמר, שזה דברים מאוד פשוטים. והכלל הזה, כמו שתראו עוד מעט, הוא מתאים עד היום הזה, הכל עובד. כל מה שהרמב"ם אומר עובד עד היום הזה ממש, לא השתנה שום דבר. טוב, בוא נמשיך. וכן צריכים אתם לדע שכבר חיברו הטיפשים אלפים ספרים, וכמה אנשים גדולים בשנים ולא בחוכמה ידעו בהם בלבדם אותם ספרים, דימו שאותם מבלים חוכמות גדולות, ועלה ליבם של חכמים גדולים בפני שידעו חוכמותיהם. הוא הדבר שטועים בו רוב העולם או הכל. שמים להם למשפט המוזר הזה? הוא הדבר שטועים בו רוב העולם או הכל. מה זה רוב העולם או הכל? מה הוא מתכוון? כולם טועים בזה, כולם טומטמים, רק לא נעים לו להגיד את זה, אומר את זה בעדינות, נכון? הוא אומר, אין, שני חכמים לא מצאתי בדור שלי, נכון? אז הוא אומר, טועים ברוב העולם או הכל. בעצור, דבר, מחלת נפש שלולית. אלה אנשים יחידים מסרדים אשר השם קורא. יש כמה חכמים שתולים מדי פעם, כמה אנשים שמסוגלים להתגבר על השטויות הכלליות ולהאמין בזה. לצערנו עד היום יש סיכוי שזה ככה, קצת פחות נורא אולי, אבל אני לא בטוח, באמת לא בטוח. זאת אומרת, כמות הטיפשים לא השתנתה במשך הדורות, כנראה שיש חוק שימור הטיפשות. מה שהרמב"ם כותב זה נכון להיום, עם הכללים שלו, עם העקרונות שלו, עם הסיבות שלו, הכל, תסתכל עוד ותראה, זה עובד היום אחרי 1,000 שנה, אותו דבר בדיוק, שום דבר לא השתנה. אז כנראה שיש באמת איזה חוק שימור פה, שזה משאיר את המצב כמו שהוא. החכמים היחידים זה יש למדו את הרמב"ם, כמו שאתם לומדו את הרמב"ם, תהיו חכמים, אתם מבינים? כן, עוד דבר שכן. והוא החולי הגדול והרעה החולה. עכשיו הרמב"ם יגיד פה שלוש סיבות, חבר'ה שישקו, שלוש סיבות למה אנשים נוטים להאמין בשטויות האלה, בזמן שכל מי שהיה חושב יותר מפעמיים מבין שזה שטויות. אז למה בכל אופן כולם נופלים בזה? עכשיו יהיה פה שלוש סיבות, ותראו שהשלוש סיבות האלה נכונות עד היום. טוב. והוא הרע חולה גדול והרע חולה, שכל הדברים שימצאו כתובים בספרים, יעלה על ליבם בתחילה שהם אמת. כל שכן אם יהיו ספרים קדמונים, ואם יתעסקו אנשים רבים באותם הספרים, ונסו ונתנו בהם, תכף אני אעשה מזה כלל, תראו מה הוא כותב, מיד יקפוס דעתו של נימר לומר שאלו דברי חוכמה, ויאמר ליבו, אכן לשקר עשה את סופרים, ובחינם נסו ונתנו באלו הדברים. עכשיו בוא נראה מהם שלושת הדברים שעליהם הוא אומר, כבר אנחנו נראה דוגמאות מהשטח, כמה הוא צודק. דברים חביבים יש לי פה. לא הרבה, זה הדברים החביבים אני שומר להמשך את עיקר הדברים, אבל כבר אנחנו נמצא עם זה אחד. ויותר נמצא כדורים, יש לי גם כן כדורים, יש לי 2. אז הכלל הראשון זה, מה, אנשים יש איזושהי יראת כבוד בפני המילה הכתובה. יראת כבוד, יראת כבוד בפני המילה הכתובה. מה שכתוב נראה להם נכון. מה שכתוב, למשל אנשים יכולים להגיד את המשפט האבסורדי, זה היה כתוב בעיתון בתור הוכחה שזה נכון, וזה משפט אבסורדי, זאת אומרת, זה כתוב בעיתון, סימן זה לא נכון. אני חושב, זה היה כתוב בעיתון, אתה מבין? זה הוכחה, אבל זה היה כתוב בעיתון. אז מה זה היה כתוב בעיתון? אני אומר, זה בדיוק הוכחה, זה לא נכון, אבל זה היה כתוב. אתה מבין, אנשים יוצאים מתוך הנחה שבן אדם כותב משהו, הסימן זה רציני. מה שזה נכון לגבי כמה תלמידי חכמים שרידים אשר השם קורא. אבל בדרך כלל, לא אכפת לו, העיתונאים, שופך. כל מי שהיה פעם באיזה אירוע, שהכתוב הזה אחרי זה בעיתון, ראה, אני בטוח את זה. כל אחד, אני מניח, הרבה פחות, אם לא כולם, יצא להם לראות שמה שכתוב, אין שום קשר למציאות. נגיד, היה כתוב שתאונת דרכים מחרידה הראה בין 3 מכוניות בירידה מסדום, אז היה שם 2 מכוניות בעלייה מצאלים בכלל, אתם מבינים? זה ממש, אין שום קשר ממה שקרה במציאות לבין מה שהיה בפועל. באופן כללי, זה היה תאונה, זה באופן כללי מה שנכון. בכל מקרה, אז דבר ראשון, אנשים יש להם איזושהי יראת כבוד למשהו שהוא כתוב. אם הכתוב זה נראה להם רציני. אז זה מה שהוא כותב, המודיע המוכר, כל דברים שימצאו כתובים בספרים יעלה לבה מתחילה שהם אמת, וכל שכן הם יהיו ספרים קדמונים. אז דבר שני שגורם לאנשים להאמין בדברים זה שזה משהו קדום, משהו ישן, כן? למשל, חוכמת המצרים העתיקה, משכנעים אותך בזה, זה המצרים הקדמונים. מה המצרים הקדמונים? חברת דפארי בגלל שיודעו לחרוש את האדמה עם טוריות מעץ. זה כאילו המצרים הקדמונים. אז מה זה המצרים הקדמונים? היה המצרים הקדמונים והאינדיאנים כבר גילו את זה לפני 1,000 שנה. היו לעמוד אותי פשוט לפני 1,000 שנה, לא דוקלום. הדבר השלישי, טוב נצטרך את דוגמאות לדבר הזה, איך זה עובד עבר היום ככה? דבר השלישי, אם נתעסקו אנשים רבים באותם הספרים ונסו ונתנו בהם. כן, כולם לומדים את זה, מה זה? כולם לומדים, מה? כולם יודעים, מה? אתה אומר את זה, כולם יודעים, כולם לומדים את זה, יש מלא ספרים. יצא לי להיות לא מזמן, באיזה חנות ספרים, זה סטימצקי, מה זה? יש קיר, מה שנקרא, מיסטיקה. עשרות, לא יודע, אם לא מאות ספרים, יושבים מה שכולם לומדים את זה, זה לא רציני, תגיד לי, אז מה? כולם מטומטמים חוץ ממך, תגיד לי. לא, זה באמת, באמת מפחיד, זאת אומרת, אתה חושב, כולם מסתכלים על הרצינות, כולם לומדים, כולם עושים איזה דיונים, פורומים באינטרנט וזה, על כל מיני אסטרולוגיות, כל מיני דברים, כל מיני מיסטיקות, אבנים, כל מיני קריסטלים, אנרגיות, אז כולם מטומטמים חוץ מהרמב״ם, כן, זה התשובה. כן, כולם מטומטמים חוץ מהרמב״ם, הבנתם? באמת זה ככה. עכשיו בוא נקרא 2 מקורות חביבים שתראו את הנושא של הקדמון. כדורי מת, למה היא כבר מת, אבל הנט לא מת, בסדר? בדף הראשי שכדורי נצא היה. לא אצלכם. קמה מיוחד, קמה להגנה ושמירה על בני הבית, זה סכנה. קמה מיוחד להגנה ושמירה על בני הבית, יצא ביד הרב הקובל איכי ישראל מהודה. קבל נכתב לפני אחיות מספר קדמון, שהובא לתימן לאחר חורבן בית ראשון, ונשמר בידי מקובלי תימן. כן? אז זה קדמון מימי בית ראשון, לכן זה נכון. הקמה סגולות נוספות, להביא פה ברכוז זוכה להצבחות. את זה כל הסתכלתי בברכוז שר אלי פנצ'ר, אני לא יודע. נגיד. את הקמה המודפס יש למסור כבוד להכיר הבית, כל שכל אחד רואה אותו, ושאר הקמה סגולות רגיע, אין לרה. היור עיניים היא מאוד תמונה מוקטנת של הקמה, אתה לא יכול להסתכל פה למה איך להרוויח כסף. לקבל את הקמה ביום קרוב שמלא את פריטי המקבל לכתובת דואר אלקטרוני. זאת אומרת, הקמה הזה שמודפק פה זה לא עובד, רק הקמה שמשלוחים באינטרנט. למה אותו פירי חבב ועשה עם הר הקדוש.
כמה זה עולה?
כמה זה עולה? לא כתוב. תחדים להגיד לך. סגולה נפלאה למציאת חן להצלחה בדין, להפיל מתנדבים, בצאת הספרים עתיקים. למה כתוב שזה נמצא בספרים עתיקים? למה כותבים גם פה? הנה. הנה, יש פה עוד. אין הנחש, איפה אין הנחש? זה אין הנחש. כן, זה אין הנחש.
למה
אתם לא יודעים מה?
זה
אומר שעבדה. למה? נכון, אתה צודק, זה הנקודה. אבל אתה רואה ששום דבר לא השתנה מאז הרמב״ם. הרמב״ם כותב בדיוק את זה, שהם אומרים שזה משהו קדמון, אז כולם מאמינים בזה. אז מה זה משהו קדמון? זה חמש בערבית. כוונת לעוד משהו?
למילה של
הספרדים. חס וחלילה. אני מוכן לקבל לשון הרע על ספרדים פה? חס וחלילה. תראו, זהו, בדיוק. הרבה פעמים בהמשך כל הספרדים נותנים לצעוק עליה, אז אני מזכיר להם בעדינות שהרמב״ם אומר כאלה ספרדי. אז שיעזבו אותי בשקט. כן? הרמב״ם זה אבא של הספרדים. יותר ספרדים מכל הספרדים, אז מה אתם רוצים? טוב, אז זה עד כאן שיטת האמת. עד כאן הכללים שבגללם אנשים נוטים להאמין בשטויות. שאמרנו שמתחלקים לשלושה. אחד, זה כל מה שנמצא כתוב בספרים. שתיים, מה שנחשב עתיד. שלוש, מה שהרבה אנשים מתעסקים בו, אנשים מקבלים אותו בתור אמת. למרות שאם נראה כמו שאתה בוחן את זה מול הכללים של הרמב״ם, אין בזה שום אמת. למה אתה צריך להאמין בזה בכלל? הלאה.
רגע, הרב, אתה יכול לחזור
על השיטה? כן. שלושת הסיבות שבגללם אנשים נוטים להאמין בדברים לא נכונים, זה אחד, כי זה כתוב. שתיים, כי אומרים שזה קדמון. שלוש, כי הרבה אנשים מתעסקים בזה. אז ממילא זה נראה שאם כולם עושים את זה, כנראה יש בזה נקודת אמת. בסדר, ברור עיקרון. אני אומר, מה שיפה במה שקראתי עכשיו, מעבר למה שהרמב"ם אומר, זה עובד ככה עד היום הזה. זאת אומרת, באלף שנה האחרונות לא השתנה כלום, זה עובד בדיוק אותו דבר עד היום. וזאת שעבדה, אני ממשיך לקרוא. וזאת שעבדה מלכותנו, והחריבה בית מקדשנו, והזיחה גלותנו, והגיתנו עד הלום. לפי הרמב"ם, כל הסיבה של הגלות זה שאנשים האמינו לשטויות האלה. כבר אמרתי לכם, או נראה את זה בהמשך, נראה את זה בהמשך, שדבר על הכשפים. יש מצווה מהתורה לא להיות טיפש, ככה הרמב"ם מבין. ככה הוא מבין את המושג של איסור כישוף, נראה בהמשך. אז הסיבה שגלינו מהארץ לפי הרמב"ם זה לא עבודה זרה, גילוי עבודה ופיחות דמים, כמו שיש כמה תמימים שחושבים, אלא הסיבה זה שהאמינו לשטויות האלה, זה הסיבה. כמובן שזה... הרמב"ם לא חולק על הגמרא, אלא זה שורש הנקודה של שפיכות דמי עבודה זרה וגילוי עריות. בטח זה שורש עבודה זרה. שהאמינו בשטויות של עבודה זרה במקום להאמין בדברים האלה, אני מזכיר לכם, בבסיס שיעור קודם, שלא שהאמינו בעבודה זרה ממש בפועל, האמינו שהדברים האלה מועילים. כמו שיש כל מיני אנשים צדיקים וקדושים במרכאות, או לפחות חושבים שצדיקים וקדושים, שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל עדיין מאמינים שצריך להשביע שדים. וכל מיני דברים כאלה, שזה ממש, לא ממש עבודה זרה, אולי אני מביא לזכותם, אבל זה ודאי. במקרה הטוב, רק איסור לד ואורייתא. במקרה הרע זה יותר גרוע מזה, כן? בוודאי שאתה צריך להאמין בהשם, להתפלל לשם, כמו שאמרנו. הלאה. שאבותינו חטאו ואינם, לפי שמצאו ספרים רבים באלה דברים שדברי החוזים בכוכבים, שדברים האלה עיקר עבודה זרה, כמו שביארנו, טעו ונעו אחריה, ודיבור של חוכמות ופערות יש להם תועלת גדולה. ולא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא כיבוש ארצות. אלא דימו שאותם יועילו להם. זאת אומרת, במקום להתעסק בללכת לצבא, ולכבוש את האויבים שלהם, אז הם התעסקו בשטויות, אני חושב שהשטויות יעזרו להם. וזו הסיבה שחרב בית המקדש, לימידת מלחמה וכיבוש ארצות, הכוונה, זה אב טיפוס, הכוונה, במקום להתעסק עם צורת מחשבה הגיונית, מעשית, יש לך בעיה עם הבבלים, אז תגיד צבא יותר גדול, תלמד אותם לכוון בקשת שלהם, ואז יתעסקו. ולא תחיל עכשיו להקטיר לקטורת לשדים. זה לא יעזור לשום דבר, בכל זאת תלך להתאמן. וזה בגלל זה חרב בית המקדש, במקום להתעסק בצורה נורמלית, כמו אפילו רצון השם, הם עשו את זה בצורה שהיא דרך עבודה זרה. לפיכך חקרו אותם הנביאים עליהם השלום, שחלים ואבילים. ודאי ושכלים הבילים ואחרי התאו שלו ולא יבצינו כי תאו והלכו. זה, זה, זה מש, פסוק שמדבר על עבודה זרה. אז הסיבה שקוראים הנביאים את, את אנשי בית ראשון שכלים והבילים זה כי הם הלכו אחרי עבודה זרה, זה דבר מטופש, ובגלל זה חרב בית המקדש. בואו נמשיך. דור רבותיי, כי אני חיפשתי בדברים האלו הרבה, ותחילת לימודי הייתה חוכמה שקוראים אותו גזירת משפטי הכוכבים. כלומר שידע מן האדם את מה שעתיד להיות בעולם המבינה ומה שיראה לאיש זה כל ימיו. אז הרמה אומר, תראה, אני למדתי את הדברים האלה, חיפשתי בדברים האלה הרבה, וגם קראתי בענייני עבודה זרה כולה, כי מדומה לי שלא נשאר לי בעולם ספר בעניין זה בלשון ערבי אשר העתיק אותו משל השונות אשר קראתי והבנתי בו ענייניו וירדתי לסוף דעתו. אז הרמה אומר, קראתי את כל הספרים בעולם בנושא הזה. אז היום אולי זה לא מעשי, אבל בזמן הרמב״ם לפחות כל הספרים שתרגמו לשפות שהוא מכיר הוא קרא. זאת אומרת, הוא מעיד על עצמו שקרא את כל הספרים בנושא הזה בעולם, והכל שטויות. אבל הוא קרא קודם את כל הספרים בעולם בנושא הזה. בוא נגיד, בטח איזה 500, לא יודע כמה. זאת אומרת, אני קראתי את כל הספרים, הוא אומר, כי דומה לי שלא נשאר בעולם ספר בעניין הזה, בלשון ערבי אשר העתיקו אותו משאר הלשונות. זאת אומרת, לשפות שאני לא מכיר, באינדונזית עתיקה לא קראתי. אבל כל מה שתרגמו אותו לשפה שאני מכיר, אני למדתי. וירדתי לסוף דעתו. ומאותם ספרים יתברר לי טעם כל המצוות. זה הוא רומז פה לחלק שלישי במורה נבוכים. במורה נבוכים חלק שלישי הוא אומר שטעם כל המצוות למחיית עבודה זרה. ואיך הוא יודע מה זה עבודה זרה? כי הוא קרא כל הספרים. עכשיו הוא מסביר זה הכל עבודת הצבא. הצבא זה, זה אומת עבודה אלים קדמונית בימי אברהם אבינו. הוא מסביר שכל העבודה זרה נגזרת מאמונת הצבא שהם היו עתיקים, והוא מסביר את זה שם בצורה יותר רחבה. וכי יעלה על הדבר... כן, שנייה. כי יעלה הלב כל אדם שאינה דברים שיש להתאם אלה גזירת הכתוב. פה דרך אגב הוא אומר, סתם זורק מאמר אגב חשוב מאוד בצד עצמו, אבל לא קשור לעינינו, וזה שלא תחשוב בטעות כמו שעולה הלב אנשים במחשבה ראשונה של המצוות אין טעם. תדע שאני ביררתי למצוות יש טעמים והטעם שלהם הוא מציאת עבודה זרה, אבל זה מאמר מוסגר. כן, הוא רק אומר, אותו מאמר מוסגר מאותה שאלה יתברר לי טעם כל המצוות. זה מאמר מוסגר, זה לא קשור להמשך המאמר. טעם לי כל המצוות, שלא תחשוב שאין להם טעם. וכבר יש לי חיבור גדול בעניין זה בלשון ערבי ברד ברורות. הכוונה מורה נבוכי. היה מצווה ומצווה, לא לכך הוצרכנו אותה. ואני חוזר לעניין שאלתכם. מאמר מוסגר. טוב, ותכף אני שואל, בוא נקרא עוד כמה שורות ואז נתחיל לקרוא. דור רבותיי, שכל אותם דברים של גזירת הכוכבים, שאומרים יהיה כך ולא יהיה כך, מולדו של אדם יחשוך ויהיה כך ויראה לו כך וכך, כל אותם דברים נעד דברי חוכמה כאלה טיפשות. לא, הכל שטויות, לא נכון בכלל, כל האסטרולוגיה אפס גמור, לא נכון, שום דבר בזה לא נכון. אני מלמד. הוא לא היה מתעסק בעניין זה ולא חיבר בו ספר אחד מחכמי המן שהם חכמים ודאי, ולא חיברו אותם בחיבוריהם, ולא עשו אותו דוד שקראו חוכמה כי הם חכמי הכסדים והכלדים והמצרים והקטנים, וזו הייתה אמונתם ודתם באותם ימים. אבל חכמי הוון ופילוסופי שחיברו בחוכמות עסקו בכל חוכמה שלא היה בעוד וכל דבריהם שורש ונף. טוב, בואו נעשה רגע סדר, נראה מה הוא אומר. הוא אומר, שלב ראשון, זה שטויות גמורות. אני בדקתי, הוא אומר, דבר ראשון שלמדתי זה אסטרולוגיה. זה מה שהוא אומר, תחילת לימודי הייתה בנושא הזה. אחרי זה, חרשתי את כל הנושא של אסטרולוגיה עבודה זרה. אני מכיר את כל הנושא הזה. ואני אומר לכם שהכל שטויות, אין בזה אמת, לא, תראה מה זה בהמשך, אין אמת, לא בקשפים ולא באסטרולוגיה, הכל שטויות בעולמות. והוכחה לדבריי, בוא נגיד, לא בדיוק הוכחה, אבל סיוע לדבריי זה. שמי שחכם אמיתי יודע את השטויות, וחכם אמיתי אצלו זה כמובן פילוסופים היוונים שהם עבדו באופן שכלי והם ביטלו את כל הדברים, הם לא מקבלים את זה בכלל. מי שמתעסק עם זה או התעסק עם זה בעולם העתיק זה הבבלים והמצרים הקדמונים, כל האומות הישנות. האומות הישנות הם האמינו בשטויות האלה והתעסקו בהן, אבל ברגע שהגיעה חוכמה אמיתית לעולם שזה חוכמת הפילוסופים היוונים, ממילא הם ביטלו את כל הדעה הזאת. כל מי שיש לו מעט שכל בקודקודו לא מאמין בזה בכלל. כמובן שאנחנו נראה עוד שני שיעורים שהרמב"ן הרמב"ן צורק על הפילוסופים היוונים, אומר שהם טיפשים גמורים ומה פתאום ומי שמאמין בהם אוי ואבוי וכו'. כן, אז אני רק מדגיש את זה ששימו לב שהרמב"ם אצלו הוכחה שזה אמת וזה הפילוסופים היוונים אומרים את זה, והרמב"ן יגיד שמי שהולך אחריהם אוי ואבוי. בסדר? בכל מקרה ההוכחה שלו היא שכל מי שעובד באופן לוגי, באופן שכלי, באופן אמיתי, לא מאמין בשטויות האלה, והוא בעצמו קרא ולא מאמין בשטויות האלה. מי שרוצה לשאול משהו זה הזמן. כן,
מה זה המדעות של החודשים? מזלות, אוזניים,
זה דרך כלל לזהות את מאדים בשמיים. נגיד עכשיו במזל תלה, אבל המזל עצמו לא עושה כלום.
מדהים,
מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים,
מדהים,
מדהים, מדהים, מדהים,
מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים,
מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים אבל תבין, רק לפני שאתם קופצים, תזכרו שגם הרמב"ם למד חומש וגמרא. אז כנראה שגם הוא יודע שאנחנו חומטומי מצרים, וגם הוא יודע שבגמרא כתוב מן דנולד במאדים יש הופך דמים, ומי שנולד בכוכב יהיה כבר זנאי. כאילו, כל המדינים כתוב מסכת שבת. אז גם הרמב"ם למד את מסכת שבת, ובכל אופן לא נבהל בכלל. ממשיך לדבר לעניין, תראו שהוא נותן תזכרות שיפיל אותך מהכיסא עוד יותר מכל מה שאני אומר פה, כן.
איך קמיעות זה גם, כאילו,
איך
מה? אסטרולוגיה, לא?
מה?
זה רק על אסטרולוגיה.
פה הוא דיבר על עבודה זרה, והמשך אנחנו נראה מה אומר על הכשפים, ונראה מה אומר על הקמיעות, כל זה אנחנו נראה. אמרתי, ההגיעת הזאת עניינה בייחוד אסטרולוגיה.
הוא אומר שזה שטויות, כלומר מה שפנדם
הוא אומר... זה אבא של השטויות.
אבל כל מה שיש בו ראיות ברורות, זה לא...
וזה הוא אומר שיש ראיות ברורות, זה לא נכון. תראה, נראה. בוא נקרא עוד כמה מילים קדימה, ואז תראו. ואל תדמו בנו, הנה, וכל אותם החוכמות והכננים הם שקר, רואים? באמצע הטור השמאלי. ואל תדמו בנפשכם, עכשיו הוא מדגיש את דבריו בצורה עוד יותר קיצונית. ואל תדמו בנפשכם, רואים? ואל תדמו בנפשכם שאותם הדברים אין שום ראה אלא לפיכך לא נאמין בהם. אלא ראיות ברורות ונכוחות שאין בהם דוף יש לבטל כל אותם דברים ולא ידבק בהם כי אם פטיש יאמין לכל דבר או מי שירצה לרמות אחרים. כן, אז מה הוא אומר פה? הוא אומר, תראו, שלא תחשבו שזה שאני לא מאמין באסטרולוגיה זה בגלל הכללים שלי מהתחלת המגרת. כן, כי מה הכללים שלו? הכללים שלו אמרו, מה שאתה לא יכול להוכיח אותו, אל תאמין לו, נכון? הוא אומר, פה זה לא ככה, אלא פה יש לי ראיות חיוביות שזה שטויות. מבינים? היית יכול לחשוב, הוא אומר, אתה יכול לטעות ולחשוב שהסיבה שאני לא מאמין באסטרולוגיה היא אין לי שום ראיות. ואני כבר אמרתי באחת האיגרת שמה שאין לו ראיות, אל תאמין לו, נכון? הוא אומר, לא, אבל זה לא הנקודה פה, כי אז אתה יכול להגיד, טוב, בסקר הזה לא למד, אני לומד, אני יודע, אבל לא, פה יש הוכחות גמורות שזה שטויות. זה יותר חזק מהכללים שלו מקודם. פה יש לו ראיות חיוביות שהדבר הזה לא נכון, ולא ידבק בהם כי אם פטי שיאמין לכל דבר, כל אחד יסתכל על עצמו בראש, ואו מי שירצה לרמות אחרים. זאת אומרת, מי שמאמין בזה זה או מי שפטי, או שאחד ששקרן ורוצה לרמות אחרים. אף אחד אחר לא מאמין בזה, כן? יש לי ראיות שזה שטויות. אז כל אחד שמאמין בזה, שידע מה מדרגתו. ודעו רבותיי, שהחוכמה של חוכמה והדעת היא ידיעת צורת הגלגלים, מניינה מידתם, סדר ולוחם, הזמן, סביבת כל אחד מהם והטעייתם לצד צפון. תראו, מה שנעשה עכשיו, כיוון שאם אנחנו נקרא את כל האיגרת, אנחנו נלמד את זה לא שלושה שיעורים, אלא עשרה שיעורים, אז אנחנו נדלג ישר לאמצע האיגרת פה, אחרי זה נחלק לכם את הדף שלי, בוא תוך כדי תנועה, נחלק לכם דף שבו סיכמתי את האיגרת. תראו, זה קצת קשה עכשיו, אני אומר, החלקים הפיקנטיים החביבים, זה שנתחיל לקרוא את כל מה שהוא אומר על השדים והגלגלים והזה, אבל זאת, אבל פה זה העיקר, וזה, תקרא לזה שפה זה הלוגיקה מאחורה, זה אין מה לעשות, להוריד את הראש ולהתאמץ. בסדר? אז צריך קצת לשבור את הראש, אבל לא נורא. בוא, תחלק את זה שם. בסדר? אחרי זה נעבור, נתחיל לעבור על זה, יכול להיות שבפעם הבאה נמשיך. אז בוא נראה קודם מה הנקודה. אני חושב את הפעמים שאני... זה הסיכום של האיגרת הזאת. זה מה שהסברתי עכשיו, שלא תחשוב שאני לא מאמין באסטרולוגיה כי אין לי הוכחה עליה, אלא יש לי הוכחה שזה לא נכון. טוב. סליחה? מרסיליה זה מרסי. זה בצרפת, זה עיר שנקרא מרסי עד היום הזה. טוב, הלאה, בוא נמשיך. טוב, עכשיו בוא נדלג רגע לאמצע איגרת. חבר'ה, תירגעו. חבר'ה, יכולת נרגעים? יש לי עוד דוגמה אתם רוצים, ככה בשביל, לפני שאנחנו צוללים לעזב, ששמח אתכם, דוגמה שמלא נבין, נביא אותה עכשיו ככה בשביל לחמם את האווירה. תראו, נראה לכם עוד כלל של דאיו, אתם רוצים? איך משתמשים בדאיו לא נכון? זה מישהו חילק לי, מישהו תרם לי את זה לפני שנתיים או שלוש. איך פשוט לא עובדים עם הדאיו, אתם מבינים? ערבה, מישהו מכיר את הערבה כל מבשר ומעשר ואומר? מי? יש לך? אתה הולך לזה בארנק? דרוק את זה מהר, תדרוך על זה. אם לא היה פה תפילת הדרך, הייתי יורק על זה, פשוט יש בעיה עם תפילת הדרך פה. יש פה רצון משהו. ככה הייתי... מה? חבר וידיד הקרמו, ככה זה שי הוקרה, עליה רבה מאושן הרבה, מקובל בסגולת שבירה, הוא הפרד לשבירת דרכים. קבע מנועת המור פרק ז' נר ג' בספר מועד לכל חי להגרה פלאג' ז' סימן כבדה לדעות ח'. אם יש פה חתרים עלה של הרבה מאושן הרבה, רואים? עלה של הרבה, אתם מכירים את זה? זה מסוגל לשבירת הדרכים, מורגל שעזרה לזה מרכב קריאתי יבדה וחכמיה. ואם לא היה פה תפילת דרך הייתי יורק על זה, זה בעיה, יש פה תפילת הדרך. כן, למה? הנה זה כתוב, חבר'ה, הנה החכמים והצדיקים, יש פה בספר מנורת המור כתוב שזה נכון. מה אתה אומר שזה לא נכון? מה, אני יותר חכם מנורת המור? מנורת המור לא צדיקים? שואל אתכם, לפי הכללים של הרמב״ם, צריך להאמין לזה או לא? מה? צריך להאמין? זה מנורת המור, לא? מי זה מנורת המור? זה תתבייש לך, עכשיו תלך תתבייש שתי דקות בחוץ תחזור. עכשיו הבנת את העיקרון. עכשיו הבנת את העיקרון. בואי נראה עוד משהו עדיין אחרי נצלו את זה, יפה. אז האמת שהתקילו אותי ככה עם זה לפני איזה שנתיים שלוש, לא זוכר, שלוש שנים. לימדתי את הכלל, צריך להבין לך חמיץ. זה רגע, מנורת המור צדיק? אמרתי כן. נו, אז אם מנורת המור אמר, הביאו לי את זה. אז אמרתי, טוב, תביאו את מנורת המור, בדיוק כמו שאמרתי. בואו נראה מה כתוב בפנים. יופי, אז מה כתוב מנורת המור? אולי יש לי פה את זה. הנה פה יש לי. הנה פה, יש עוד אחד. אין סיגויים די לתקנות הדרכים. סגולה מגדולה נפלאה לשמר ונצל מכל פרק הרבה רבה חבותה, בדוק ומנושא. וכן תיקון מיוחד דרך אגב, אנחנו עושים תיקון מהזיווג פרי בית לשלום בית, כמו שבא ברכה והצלחה שלא יהיה פנצ'רים באוטו, זה אני כתבתי. אמרתי? יפה. כל הראש רוכש סגולה כדאית זה, שום שמו ושמו ביתו עיקרים בערב ראש חודד ועושה וידאו נפש שירגיע וכו'. טוב, עכשיו בוא נראה, במקרה פה כתוב מה כתוב עם נורת המור, לא אני צריכה להביא את נורת המור לפה. מה?
מלמד את התיקונים האלה?
מלמד את התיקונים האלה?
אם אתה נגיד את התיקונים האלה
אני בעד שיפוצים. מי שרוצה לתקן לי את החלון בבית אני מאוד אשמח.
התיקונים האלה שתקעת עכשיו
איזה תיקונים? זה תיקון, זה תקרא תיקון?
מה?
זה מה שהוא אומר, זה התיקון. הרבה חבותה, הנה זה הרבה חבותה. טוב, עכשיו בוא נקרא מה כותב בעל המור, בעל מנורת המור זיה. מי שרוצה להסתכל במנורת המור עצמה זה מה שאמרנו בנר שלישי כלל ד' חלק ו' פרק ז'. מי שרוצה לכתוב בבקשה חלק נר שלישי כלל ד' חלק ו' פרק ז', בסדר? זה עובד פרטי. מה המור? זה ספר מוסר ישר קדום, טוב. אז מה כתוב מנורת המאור? שמעתי, הוא מדבר שם על המצוות. זאת אומרת, הספר הזה למעשה מסביר את מה צריך להתכוון בכל מצווה, בסדר? מנורת המאור? זה בעל מנורת המאור כמובן. שמעתי שיש בערבה של הושענא רבה סגולה למתכוון בה בסכנת דרכים. עוד פעם, בוא נקרא לאט. יש בערבה של הושענא רבה, שזה הערבה שחובטים שם בסוף פסוקות, כן? הושענא רבה. סגולה לשמירה במתכוון בה בסכנת דרכים. מה התכוון מנורת המאור ומה עשו לנו פה? מנורת המאור אמר שמי שמתכוון במצווה של הושענא רבה בחביתת הרבה, אתם יודעים מה התכוון שחופטים שם בהושענא רבה, מי שמתכוון במצווה אז יש בזה עניין לשמירה מסגולת הדרכים. ועל זה נאמר גם בשיעור של המנדו של השגחה, ודאי ש הקדוש ברוך הוא שומר מי שעוסק במצווה. אז כל מצווה יש לה סגולה. מה זה סגולה? זאת המילה סגולה. כל מצווה בעולם יש לה איזושהי השפעה רוחנית גם על העולם כולו, שבה זה נאמר עוסק במצווה, יוצא לנו מצווה. לפי הכללים שלמדנו בשיעור השגחה, שאדם שעוסק במצווה הופך להיות יותר כללי. כיוון שהופך להיות יותר כללי, אז באותה נקודה שיש לו יותר כללי יש לו יותר השגחה פרטית, זוכרים? וכמה שיש יותר השגחה פרטית, אז ממילא יש לו יותר, נקרא זה שלמות גם בעולם הזה. עכשיו, זה לא חידוש שלכל מצווה יש לפעמים כיוון מסוים של השגחה. למשל, יש דברים שפורשים בתורה בצורה מפורשת, למשל וכבד דוד אביך למען ירחון ימיך. אתה רואה שבמצוות כיבוד אב ואם יש נקודה מיוחדת של השגחה בעניין אריכות ימים. יש מצוות שמפורש בהן בפירוש מהי הנקודה שאליה הם יותר שייכים, יש מצוות שלא. אז עכשיו הוא אומר, יש לי סגולה שמצוות חביתת הרבה, זה מצוות נביאים, זה תקנת נביאים, יש לה נקודה מיוחדת לשמירה בסגד הערכים. למה? אפשר להביא ברוכנית עכשיו לצורך העניין, אבל לא הכוונה שהכוונה שמי שיקח עלה ששכחו לזרוק אותו שם על ארון הקודש, זה מה שיציל אותו. הכוונה שבא נורד המורדי שתתכוון במצווה, שאתה עושה את המצווה, לא שעכשיו סבתא שלך תשים את העלה בכיס, אתם מבינים? זה שמה גמורה. עכשיו זה לא כתוב בנורד המור, אתה רואה מנורד המור, מה אתה רוצה מנורד המור? הבנתם? יופי. אז יש לי עוד דוגמה לדעי, אתם רוצים? יש לי דוגמה ממש יפה, אבל אני גומר את כל הדוגמאות החייבות שלי לעכשיו, לא נורא. שבוע הבא, שיעור הבא תלמדו, תעבדו קשה. מוכנים? כן? לא? אז שבוע הבא, אל תבוא. נגמור את זה ואחרי זה שבוע הבא נתחיל את האיגרת. טוב, סגולה נפלאה. הגלימה הקדושה הגיעה לשכונה. ראיתם? מצגיע לשכונה, מכירים את זה?
על
השכונה ברור. שם ועוד היה לשם מתברך, סליחים לדעת שזה היה לגיע חפץ קדוש אדיר, הגלימה הקדושה של הצדיק החסיד על ידי נסתרון חכם סילמה שלמה סוקל. אחד מבאי ביתו של ידי מתיש חי רבן יוסף חיים סוקל. על סוגלת רפואה, הצלחה, פרנסה טובה, שידוך הגון, זרק קודש הקיימה, נדק על השלום בית, רחב וכל טוב. אשר הפנייה וכו'. וכל התורם זכות נכבד לקבל מהקדושי של רב עשר, שזה בחור מבית ים, כתוב פה, כמובן הכוונה לבת ים, אני מניח. ומוות לאחר תלונה קטלנית, השם ירחם. אז הנה מגיע הסגולה, ויש פה אפילו תמונה של הסגולה, ותכף אני רואה בהמשך שיש פה הסכמה של הרב אליהו. הרב אליהו מוחזק אצלנו כקדוש וטהור, נכון? בוודאי, אדם רציני. טוב, עכשיו, בוא נקרא עוד כמה דברים על הגלימה, אחרי זה נראה. איך זה עובד? בא מישהו עם הגלימה, ואז לובשים את הגלימה, בטח אומרים גם פסוקים, תהילים וכו'. עכשיו בוא נראה כמה דברים חביבים יש לנו. אז מאחורי הגלימה יש פה, מאחורי הגלימה יש מה שנקרא מכתבי תודה. ואת אנשים שהשתמשו בגלימה וזה עזר להם, בסדר? כי הם רוצים להוציא ספר, כך כתוב, הם רוצים להוציא ספר, אז הם יפרחו לכל אנשים שהיו שיכתבו מה היה להם. בוא נקרא כמה קטעים נבחרים איתו. הנני, יש פה שם, אני לא רוצה להגיד את השם, בטח זה אח של מישהו. נוצאתי בגיל 40 מבחורה טובה וקשרה בת 25. היו לפני זה הרבה הצעות ושידוחים שלא יצאו לפועל. מיום שהתפסתי בגלימה של רבי שלמה סילמן, הרגשתי להיות בהתרלמות נפשית, והרגשה נפלאה. אני מאמין שבזכות הגלימה ניסיתי בשעה טובה, והיום אני עושים כשלושה חודשים. כן. אמא שלך התחתנה? לבשה את הגלימה? איך היא התחתנה? אמא שלך, אבא שלך התחתן? איך לא התחתן בלי הגלימה? איך אנשים התחתן? בן אדם התחתן, אתם מבינים? ממש קדושה גדולה. בוא ניקח עוד דוגמה. זכות הגלימה. טוב. שלום וברכה, קיבלתי את מכתבכם, אני שמח מאוד שאתם מוציאים ספר המספר את ניסים שקרו לאנשים בזכות הגלימה הקדושה שבא ביתו של הבן ישראל סוקל וכו'. השם ימחה, אני אירחתי את הגלימה בביתי, אני לא רוצה להגיד איפה זה, בחרדת קודש, זה היה הרבה אנשים, זה היה מרגש ומרנין את הלב מעוצם הקדושה של הגלימה. אני מודה לכם על שזכיתי להכניס את הגלימה. הרב שהגיע לגלימה היה ממש איש קדוש, ירא שמיים, צדיק וכו' וכו' וכו'. בקשר לנשק קרה לי על ידי הגלימה, זה פשוט לא זכור לי. אנחנו חיים הניסים לסעות כל הזמן. השם משגיח אני אסב. אבל אני יכול לספר הנס גדול שקרה לי לפני הגלימה. זה היה מראש חודש אלול.
לא חושקי.
מוצאי שבת קודש, חזרנו הבית אחרי שהיינו שבת קודש לבין הגר, אני לא רוצה להגיד איפה. נסענו בכביש, לא רוצה להגיד איפה. הכביש היה חשוך, חברנו בכפר, לא רוצה להגיד איפה. והנה לפתח הבתה גדולה באוטו, התברר שחמור גדול הגיע לפתח וחבט באוטו שלנו. רגעים של אימה, לא הבנו מה קרה, חשבנו שנכנסה לנו מכונית. השניות לאחר המקרה נפרו, והבנו מה קרה, והבנו גולדון הנס שעשינו לו השם, לפני הגלימה. כן? טוב, זה עד כאן הנס של הגלימה. יש פה עוד כמה דברים חביבים כאלה. עכשיו, כן, אז עכשיו אתם רואים, לא, אני כתוב, כתוב גם מה הרב אליהו אומר. בסדר? יופי. א', יש פה, על פניו, הרב אליהו, מה אתם רוצים? מה, זה הרב אליהו? זה עומד בקרים של הרמה או לא עומד?
מה המקור של זה?
הרב אליהו בעצמו, זה
אמת. לא עד הקודש, מה כאילו
ה... הגלימה?
כן.
הגלימה של החכם סילמה שלמה סוקל שהיה בבית ביתו של הבן איש חי, רבני יוסף חי סוקל.
זה דבר שזה
כאילו? כנראה, זה היה גלימה של... כנראה, אני מניע, יודע, אני יותר מדבר שהם לא שקרנים ממש בניגלס, זאת אומרת, הם לא פשוט קנו בשוק הפשפישים, חלו קודי ומורים ורמפים. זה צריך לדחה שזה, צריך לעניין, נגיד שהוא התכתף בזה באמת בדרך לאמבטיה. נגיד שזה נכון. טוב, אז עכשיו, אבל יש פה הסכמה של רב, מה אתה עושה עם הסכמה של רב אליהו, חברים? עכשיו בוא נקרא את ההסכמה של רב אליהו. מכתב היכרות הצדיק מעת הראשון לציון. ונכון, אני הכרתי יפה את רב כבוד אחריו החשוב, היקר הענב, בעל מידות, יקרות, איש חסד הרב, חסיד רב סילמן שלמה זיה, שהיה מדקדק גדול מחשב וחומרת הדקדוק, ומתמידים הרבה, והמעשיו הנפלאים, היה בביתו של נוחר עדן, תפארתנו ראש לכל בני הגולה, גאון אדיר, הרב הגדול, רב יוסף חיים סוקלי, רצון שפחות תגיע, הכל יוצא חלציו, והכל חי ישראל אמן. אז מה כתוב? כתוב שהרב סילמן היה צדיק. זה? אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, זה ודאי נכון. אבל מה זה קשור למבחתה שלו? מה הגשת? הבנתם מה קורה? זה דיור קלאסי. הבנתם מה עושים? איזה תרגיל עושים עכשיו? אני מניח שאת, אני לא רוצה להגיד סליחה, בלי עין הרע, אבל פוגשים האלה. הם באמת מאמינים בזה, זה מה שאידיוטי פה. מה כתוב כאן? כתוב שהרב הזה היה צדיק וקדוש. אני בטוח היה צדיק, למד תורה כל היום, היה הוגה בתורה, איש צדיק וקדוש, אמת, יציב ונכון. יש לי פה אסכום עם הרב אליהו שהוא אדם צדיק. מקובל עליו 100%. מה זה קשור לגלימה שלו, חברים? מה הקשר? זה דיו קלאסי. מה עושים? הוא חושב את התרגיל. תבינו.
הוא פועל בניפל, כוח שלו בנייה, שהוא...
כוח שלו בגלימה. למה שהכוח שלו יהיה בגלימה? סליחה. זה עומד, בוא נעבוד עם הכללים של הרמב״ם. אתה יכול להוכיח לי באופן שכלי למה הכוח שלו יהיה בגלימה?
לא.
לא, אבל אני יכול להוכיח באופן שכלי שהוא אדם צדיק, כי יש לי הוכחה מאדם שאני סומך עליו.
אבל יש את העניין הזה שכשמישהו משתמש
בגוד
ומישהו
יוצר כל... איפה נמצאת את הקשקוש הזה? איפה
שמר זה בשבת חרדים אצל
ה... זה שטויות ממש, אם כבר זה שיריים של החסידים, זה משהו אחר לגמרי.
נו, ומה זה מעניין? זה שם
הרבה
כאן אדם,
זה
של
הרבה,
זה הרבה, זה הרבה, זה הרבה,
זה דבר שיש לו איזושהי פעולה
הוא נתן להסביר את כל הפועל בניסר הוא נתן דוגמה להגיד למחזיים שמייצר בן אדם מי שמייצר את המחזיים יש לו סמן ההשפעה זה לא שזה הופך אותו ל...
יש לזה קצת באמת, יש לזה קצת באמת אבל לא יש לזה קצת באמת כן, מה אתם רוצים להגיד חברים?
רק
את השירה
של החסיד
זה לא קשור בכלל אני אסביר לכם את זה, זה דבר פשוט לגבי השירה של החסיד א' לחסיד יש דבר שקרה גם פדיון זאת אומרת הם מביאים מתנה שהם באים אבל זה דווקא דבר יפה ונכון ואמיתי וזה לא קשור בכלל לכל הקשקושים האלה עכשיו אני אסביר לכם למה תראו, יש הרבה דברים שהם נראים דומים אבל הם לא דומים זה שני דברים שונים לגמרי אם נראה עוד כמה דברים כאלה נמשיך למשל שנגיע לקמאות אני אסביר את ההבדל בין קמאה אמיתי ומה זה קמאה בכלל באמת ומה זה השקיעות שמשתמשים עושים היום חוק לגבי השיריים רגע, אני עונה על משהו לגבי הנושא של השיריים ומה הדבר השני שאמרתם?
ניגונים
לא, ניגונים זה לא קשור אבל זה אני מוכן להסביר אבל זה לא שייך בכלל לעניין לגבי אני לא שומע מה אתה אומר לגבי השיריים ולגבי מה שנושאים פדיון שבאים לצדיק, לחסיד מביאים לו משהו אז א' זה תנך מפורש, זה מפורש בתנך אתם זוכרים ששאול הולך לשמואל אז שקט זה קשה ששאול הולך לשמואל אז הוא שואל שם את הנער שלו את זה שהולך איתו אם יש לו משהו כי הוא צריך להביא משהו לשמואל עכשיו שמואל חס וחליל לא חמדן בכלל וכתוב גם שמואל שלא נהנה מישראל בכלל ובטח לא לוקח מזכורת על לעזור לשאול, נכון? אז למה צריך להביא משהו לשמואל? תשובה, כי שאתה בותן משהו שלך, בזה אתה מחבר את הרצונות. כמו שנותן מתנה. אתה מביא מתנה למישהו, ליום הולדת. מה המתנה? הבאת לו איזה שטות? זה לא הנקודה. הנקודה זה התחברות של הנפשות, זה כמו אצל האינדיאנים, שאתה רוצה שמישהו יחזור, אתה נותן לו משהו, אז הוא חייב לחזור להביא לך חזור. כן? אז זה הנקודה בזה. עכשיו, הנושא של השיריים זה אותו דבר. אז השיריים, הכוונה שיש להם ארוחה, יש להם ארוחה מיוחדת, התחברות נפשית. זה סוג של התחברות נפשית. זה לא קשור, אין סגולה בחתיכת שניצל הזאת. חתיכת שניצל הזאת היא חתיכת שניצל רגילה לגמרי. אין בה שום סגולה. הסגולה זה מצד ההתקשרות לאדם קדוס ולאדם שאתה רוצה להתחבר אליו מבחינה רוחנית. יש חלק מזה שאתם אוכלים ביחד. הלאכול ביחד, על זה נאמר גדולה לגימה שמקרבת את הבריות. כן? וגדולה עוד יותר לגימה, לגימה זה סעודה הכוונה, כן? גדולה סעודה שקרבת את הבריות, וגם עוד יותר גדולה, סעודה שבאתם ממש אוכלים מאותה צלחת, זאת אומרת, אוכלים מאותו מסטינג, כמו שאמרו בזמן, אבל לא יודעים מה זה מסטינג בטח. לא תדעו מה זה מסטינג. בצבא היה פעם דבר שכה מסטינג, פח כזה, שבאים היו מקבלים את האוכל. היום כבר הכל אחד פעמים, כבר נגמר השטויות האלה. אבל בכל מקרה, אז יש ביטוי שנקרא, אכלנו מאותו מסטינג. הכוונה, אכלנו באותה צלחת, אז אנחנו חברים, זאת אומרת, היינו באותו, גרנו באותו, ישנו באותו פאוץ', ככה אומרים. ישנו באותו פאוץ' ואכלנו מאותו מסטינג. אז זה הכוונה, למה זה סוג של קרבה? כי כשאתה אוכל ביחד, באותה צלחת, אז זה קרבה. אז הנקודה עוד פעם בשיריים זה לא, חבר'ה, תרגעו. אין שום קדושה בשיריים עצמם. יש קדושה בעצם ההתחברות שאתם ביחד, זה הנקודה. כן, מה? סליחה, לא שמעתי.
משהו קטן, אין בזה עניין של מתאבק בהפרם של הצדיקים, משהו כזה, כמו ש...
אתה מדבר על השיריים?
כן.
מה זה נקרא מתאבק בפרש של זקי? בוא נחשוב רגע. כן, יש עניין שמתאבק בפרש של כוונה, שאתה מתחבר אליהם באופן נפשי. אתה מבין שאתם ביחד, שאתם חלק מאותה מערכת. זה הכוונה.
אני חושב שהשתייה מהקידוש, זה גם כן שכולם שתכים לשתות.
כן, זה גם כן, זה לא חובה דרך אגב. עכשיו, מקבלים ככה מחלום מדבקות. בגמרא כתוב לא לשתות מכוס של מישהו אחר, אני לא צוחק עכשיו. בגמרא כתוב לא לשתות מכוס של מישהו אחר. זה כתוב ממש בגמרא, הם עוברים מחלות. הם לא ידעו שיש חיידקים, אבל הם הבינו שאם שותים מאותו כוס זה סכנה. ואני בעיקרון לא שותה מהקידוש מכוס של מישהו אחר, גם לא נותן את הכוס שלי. יש כאלה שאני פשוט כל אחד שם לו את היד שלו וגמרנו, זה הכי בריא. יש כאלה שמה שהם עושים, הם שופכים קודם טיפה לפני שהם שותים ועל זה הם מחלקים. אלה שרוצים גם לחלק מאותה כוס וגם זה, אבל דעתי זה ביותר בעייתי, כי אז למעשה הכוס תפגמת שתי של שתי מן. דרך הפשוטה זה פשוט לא לצאת, גמרנו, זאת אומרת, לתת בראש לכל אחד. סליחה, מה אתה אומר? אתה שואל על אלה שנותנים לשתות אחד מהשני, הם עושים
כזה? לא, יש קוד כזאת,
אתה מדבר על... יש פה שתי שאלות נפרדות. אחד, האם יש סגולה בכוס? שתיים, למה נותנים אחד לשני לשתות?
לא, אני שואל שאלה אחת. איך זה הגיוני שיש סתירה בין הגמרא שאומרת שצריך לשתות בכוס לבין זה שאומרים שצריך להעביר את הכוס, כאילו...
מי אומר שצריך להעביר את הכוס? איפה זה כתוב? בהלכה.
לא יודע, למה כולם עושים את זה?
זה מה שהרמב״ם אמר. זה תשובת הרמב״ם. הוא אמר, למה כולם עושים את זה? כך.
לא, לא שמעתי את זה לך, אבל פה, כאילו, כולם...
לא צריך לעשות את זה, זה התשובה. אני אומר, זה לא איסור, זה סכנה. סכנת. זאת אומרת, אני מכיר הרבה אנשים טובים שעושים את זה, אז זה סכנת. כן, מה? אתה מדבר על קנות, נגיע לקנות. נגיע לקנות. כן.
אולי אני אגיד, יש עניין לנגיד בערבה, אני רואה את הערבה, אז הם מורים אותי לחשוב על מצווה, אז מה זה אותי?
אתה משפר את המצב לא רע.
לא דבר עצמו כזה.
אז אתה מצאת תירוץ, למה אולי אפשר לעשות משהו עם הערבה. אבל, אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני בטוח שאם תבדוק זה יהיה התשובה. כך 100 אנשים שחיברו את הערבה, שאל אותם מה זה עוזר. תגידו שזה סגולה. אף אחד לא מתכוון עכשיו למצוות חביתת ערבה במובן של הארי הקדוש, נכון? אז זה קשקול מה שאתה אומר, זאת אומרת, באופן עקרוני, יש לי רעיון עוד יותר טוב, אני יכול לקבל בלי הערבה. יש נקודת אמת למה שאתה אומר, אבל היא צריכה להיות הרבה יותר מפותחת כדי שהיא תהיה באמת אמת. אבל יש נקודת אמת בזה, שזה נקודה באמת וקמה אמיתי, שהוא בא להזכיר משהו, לא יותר, אתה צודק. טוב, בוא נמשיך. יש לי קצת שישנו עצמנו מדי היום. נתחיל ונמשיך הפעם הבאה. פעם הבאה תעבדו קצת. הלאה. אז למעשה... נתחיל לדבר על הטבלה, לא נגמור אותה, בשבוע הבא נתחיל בטבלה ואחרי זה נעבור לשאר הדברים, הקלעות וזה, אז תוכלו להחזיק מעמד ולא להתעייף. טוב, הלאה. תראו, למעשה עד שוף האיגרת, שזה איפשהו מסומן בחטא שאנחנו נלמד את זה בצורה, ממש נעבור שורה שורה, אני אסביר לכם מה הולך עכשיו פה בכל אמצע האיגרת, אנחנו נעבור במהירות על הטבלה, נראה מה כתוב שם. נתחיל לפחות לעבור את הטבלה, נסביר למה הוא כתב את כל זה, כי לכאורה הוא יכול לכתוב רק את ההתחלה ואת הסוף, כל האמצע מיותר. מה שלמעשה הרמב״ם עכשיו מסביר במשך כל האיגרת, זה את הסדר של הופעת, נראה לזה רצון השם, או הבריאה, או העולם כולו, מההתחלה שלו, עד שהוא מופיע אלינו דרך ההשגחה. זאת אומרת, הוא מביא מצד אחד את כל השיטות, שיטת חכמי ישראל, שיטת הפילוסופים מסוג א' של הפילוסופים מסוג ב', שיטת חוזים וכוכבים. שתיים, הוא מביא את כל השאלות הקלאסיות, וזה, איך התחיל העולם, האם השם משגיח על העולם, איך הדברים נקבעים, בסדר? ואז הוא אומר לך מה אומר כל אחד. בשביל, הוא אומר, הוא עושה זה משתי סיבות. סיבה ראשונה זה שברגע שתשמע דעה מסוימת, תדע איפה לשבץ אותה. אתה תבין מי אומר את זה, ואז אתה תבין איך כל המכלול עובד, איך הרבה יותר קל להתמודד עם זה. סיבה שנייה ויותר עיקרית זה, כי יש כמה דברים בדברי חכמי ישראל שהוא יזכיר אותם, שהם נראים לכאורה סותרים למה שהוא אמר. כי אתם תראו עוד מעט שחכמי ישראל גם כן מאמינים שהכל עובד דרך הכוכבים. תכף אני אקריא לכם את זה באמצע, אני אקריא לכם רק את הקטע הזה. הוא יראה לנו שחכמי ישראל, זה מה שהוא אומר, הוא אומר את זה גם במשנה תורה. שחכמי ישראל מאמינים שהכוכבים פועלים. ועובדים והם אמיתיים והם כוכבים קובעים את הכל. לכאורה זה סתירה למה שהוא אמר בזה שאין אסטרולוגיה. אז כיוון שהוא יודע שאתה תתקע בזה ולא תבין, אז לכן הוא טורח להסביר לך את כל המכלול כדי שתבין איפה הדבר הזה נכנס ולא תתעה בזה. אני אומר לכם שאני קראתי את האיגרת הזאת בשלוש פעמים ראשונות, לא הבנתי מה קורה פה. כי זה סתירה, זאת אומרת, אתה רואה שהוא אומר בעצמו שחכמי ישראל מאמינים שהכל עובד דרך הכוכבים, אז תחליט. זה לקח לי הרבה זמן להבין, שלכן הוא מסביר בו את כל המסגרת הסביבית, צריכתי להבין איפה זה נכנס. זאת אומרת, זו שאלה קשה, זו לא שאלה... אבל זה לא משהו שאני הבנתי במכה ראשונה, לקח לי הרבה זמן להבין שזאת... מאיפה הנקודה, הייתי בטוח שיש סתירה באיגרת, זאת אומרת, חשבתי שמשהו, או שאני לא מבין משהו, מה שהיה נכון, או שיש פה סתירה באיגרת, אז בואו נקרא רק את הקטע הזה באיגרת, ואחרי זה נתחיל לעבור על הטבלה ובזה נגבור. אתם רואים בעמוד 2 מסומן בקו. כל אלו שלוש כיתות. כל אלו השלוש כיתות, שחלק מהכיתות האלה, מי שיסתכל אחורה, זה גם חכמי ישראל. זאת אומרת, אחת משלושת הכיתות האלה, שהוא מדבר עליהן, כיתות ושיטות, כן? זה גם חכמי ישראל. אז כל אלו השלוש כיתות מסכימים שכל מה שהיה בזה העולם התחתון, מהוויית כל נפש חיה וכל עזר וכל בצד מיני החצויים, הכל האל יתברך עושה בכוח שבוע מן הגלגלים והכוכבים. כי כוח האל יתברך צף בתחילה על הגלגלים והכוכבים, ומן הגלגלים והכוכבים יצאו ויתפשט בזה העולם ויהיה מה שיהיה. כמו לקפוץ כיפה קדימה, וכל אלו הדברים הם אמת. זה נכון, מה שעכשיו אמרנו, שהכל עובד דרך הכוכבים, והרמב"ם מאמין בזה בעצמו. וכל אלו דברים אמת, ודברתי ברב ראש שכל הדברים האלה הם הפסד בדת, ולא שיקרתי בדברך מאמת רבותינו, מן המדרשות שאומרים כמו שאומרים הפילוסופים. ואין בהם דרך מסר הפילוסופים, וזה מחלוקת כמו שביארתי באותם הפרקים. זאת אומרת, אז מה שאומרים שלושת הכיתות האלה, שתראו, לא משנה מי הם עכשיו, אנחנו נראה את זה בטבלה, שהכל עובד דרך הכוכבים, זה אמת. וזה כתוב בספרים שלי וחכמי ישראל מקבלים את זה, שהכל עובד דרך הכוכבים. אז לכאורה הרי זה סתירה לכל מה שלמדנו בה, שהאסטרולוגיה זה שטויות. ולכן הוא עושה את כל הסדר הגדול הזה, שתבין שלמרות שאתה תמצא בגמרא, וזה לא עונה לקושיה ששאלתם על מאדים, זה קושיה אחרת שעונה עליה אחרת. אבל למרות שאתה תמצא בגמרא וברמב"ם בעצמו שהכל עובד דרך הכוכבים, שלא תחשוב בגלל זה חס וחלילה שהוא מאמין באסטרולוגיה, הבנתם? לכן הוא הביא פה את כל המכלול כולו, בסדר? וזה הקושיה, בזה שתבין שזה שמאמין שהכל עובד דרך כוכבים זה לא קשור לאסטרולוגיה. זה לא אומר שאסטרולוגיה נכונה. אם הוא לא היה מזכיר את זה, היית רואה באיזה מקום שכתוב שחכמי ישראל מאמינים, הרמב"ם עצמו יכתוב שחכמי ישראל מאמינים שהכל עובד דרך הכוכבים, היית אומר זה סתירה למה שהוא כתב. שהוא אומר לך, תראה, אני בעצמי מאמין בזה, אבל זה לא סותר את מה שאמרתי לאסטרולוגיה, אני אסביר לך איך, אז מנהל, הכל יתברר.
הוא מאמין
שזה עובד בדיוק כמו שהם עובדים, אבל זה לא אומר שזה אסטרולוגיה נכונה. מה?
רגע, הוא אומר שהם פועלים, או שאנחנו יכולים להפקות דרכם את העתיד או משהו.
אנחנו נראה את זה בטבלה. אבל ודאי הכל פועל דרך הכוכבים. הם פועלים גם לדברים הרוחניים.
מזה ש... אבל
זה השאלה האסטרולוגיה, זה לא יודע מה הוא אומר. סליחה? אז זה מה שאנחנו לומדים עכשיו, חמוד, אני לא זרקתי אותך הכלבי ואמרתי שאני לא אסביר את זה, אני אסביר את זה בעזרת השם יתברך. אבל אני אומר, הסברתי לך מה הסיבה שהרמב"ם מעריך כל כך וכותב כל כך הרבה שיטות, במקום תגיד תכלס מה אתה חושב ונגמר, למה צריך לדבר כל כך הרבה, הבנת? זה הנושא שבגללו התחלתי לדבר. טוב, אני חושב שאנחנו נגמור עכשיו, נתחיל שבוע הבא ישר מהטבלה המעצבנת שלי.
רגע,
אנחנו... רגע, לא שמעתי. לא שמעתי, גם שבוע הבא. לא שמעתי, אני משהו מסוים.